הראשונה של אורות התחייה. כזכור, הרב מתחיל עם זה שעיקר התחייה מתחילה בשינוי המדרגה של האמונה, לתאר את מושגי האמונה. אני על זה, סליחה, לא ראיתי שעוד לא התקבשו הדברים. הרב אומר שצריך להגיע למדרגה שדעת השם, שהקשר שלנו, הידיעה, האמונה אל השם תהיה אל השם כמי שהוא נשמת החיים, נשמת העולם, נשמת המציאות, מה שנקרא בלשון הפנימית, ממלא כל עלמין בהרמוניה, באהבה, שמסובב כל עלמין, שהקדוש ברוך הוא מעבר לכל, מעבר, כן, קרוב ורחוק, כאחד, ממלא וסובב ובלתי נתפס, הכל אותו עניין. אבל מתוך שייכות ומתוך חיבור, הקדוש ברוך הוא מחובר, נמצא אצלנו. לא מתוך זרות ולא מתוך ניכור חלילה וכדומה. והעניין הזה, זה יסוד דעת אלוקים. ואף על פי שאומרים את זה בכמה מילים, אבל כדי להגיע לזה, אומר הרב, צריך בחיי היחיד קל הדבר לבוא על ידי מידה זו, על ידי הטבת המוסר המעשי והשכלי, כלומר על ידי שאנחנו הולכים ומתפתחים מבחינה מוסרית. מוסר, במובן הכולל של המילה, זה התורה, כך הרב אומר במוסר הקודש. כלומר, תורה, מצוות, מידות טובות, מעשים טובים, ככל שאנחנו יותר בכיוון הזה, אנחנו יותר ויותר מתאימים את עצמנו, את החיים שלנו, לאור השם. הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם באור של תורה, וכל שאנחנו יותר ויותר מתאימים את עצמנו לדרכה של תורה, אנחנו יותר ויותר קרובים להבין את דרכו של השם. הקרבה הזאת יוצרת זהות, יותר שייכות. אם אנחנו חלילה עומדים בחוץ בלי תורה ומצוות, נמצאים באוניברסיטה, עושים עבודה על דעת אלוקים, אם חסר לנו החיבור הזה, אז כל העבודה הזאת היא עבודה זרה, כי אנחנו לא נכוון, לא נבין, זה יהיה איזה דברים תלושים מהמציאות. לכן אמרו ישראל נעשה ונשמע, כלומר, כדי לשמוע, כדי להבין, שמע ישראל, הבן ישראל, כדי להבין את החיבור, להבין את הקשר, ריבונו של עולם, כל הדברים הנשמעים, המובנים, צריך בשביל זה את הנעשה. הנעשה הוא מקבע אותנו במקום שאנחנו מקבילים אל אור השם, ואז אנחנו שומעים גם. וגם עלת הדעת, עלת אור הדעת, כלומר צריך שהדעת שלנו תהיה מהירה, עמוקה, רחבה ולא מצומצמת, ואז אנחנו יכולים לצפות תפיסה עולמית. כשאנחנו מדברים על דברים עולמיים, זה לא בא להפוק מהקשר הפנימי האישי, זה לא סותר, שני הדברים הם אמת, כמו שאנחנו רואים שלפעמים השם היה מדבר מבין שני בדי הקרובים, ולפעמים את השמיים שמי השמיים לא יחלקלוך. יש את שתי הבחינות, כמו שלום מצמצם את שכינתו לדבר אלינו לפי כוחנו, לפי מה שאנחנו מסוגלים, והוא גם מקור כל המציאות העולמית. מה רצית לשאול?
שהיה קצת כללי, כן, אחת מהדיף שלא עכשיו, כאילו, בכלל לא לראות התחייה. פשוט, כן, אני לא צריך להבין איך כל זה קשור לתחייה, כאילו.
אז אמרנו בשיעורים הראשונים, שהתחייה מתחילה לא מהבנייה של הבתים, ולא מכל מיני עשיות, אלא מהנשמה. כלומר, כשאנחנו שווים לתחייה, אנחנו שווים אל השם, האומה הישראלית שווה אל אלוהיה, בכל ליבה ובכל נפשה, באהבה גדולה, כמו שזו עם מדרגת האמונה שאנחנו מדברים, מתוך זה היא מתעצמת במקום שבו השכינה שורה, ובונה ומתמקמת ומתעצמת בכל מה שקשור גם לאחיזה בקרקע. אבל זה מתחיל מבפנים. אם אנחנו בפנים, לא תהיה לנו שום תמורה חלילה, ואנחנו נשאר במדרגות נמוכות. גם אבותינו, כשגלו מארצם, היה להם ארץ מיושבת, והכל היה פורח, אבל היה חסר החיבור הנכון, עבודה זרה, להראות שבוע דמים בבית ראשון, שנאת חינם בבית שני, כל הפנים היה אכול, אז כל האחיזה הזאת מתמסמסת. לכן שורש השורשים של התחייה הלאומית שלנו זה התחייה הפנימית האמונית שממנה רוח הקודש, ממנה נבואה שווה אלינו, וממנה ספרות תורנית אדירה ומחשבות גדולות וחיים ותפיסת חיים עשירה, ומתוך זה אנחנו מתאחזים ומשתרשים ומפתחים וכובשים מה שצריך ותקיפים בעולם וכן הלאה. אחרי זה מזה זה מתחיל. אחר כך הרב אומר שבחיי היחיד זה קל להגיע על ידי מה שאמרנו, הטבת המוסר המעשי והשכלי, כלומר האמוני, והעלאת אור הדעת בכלל, תפיסה כוללת גדולה. ולעומת זאת מבחינה לאומית, אז צריך שבציבור תהיה באמת אהבת הטוב. זה עומד ביסוד הכל, לאהוב את הטוב. כשאתה אוהב את הטוב, אתה ממילא תאהב את השם. היחס שלך אל השם יהיה יחס של אהבה, וכל הדברים הנעימים והיפים האלה, הנשמתיים האלה, נובעים מתוך זה. אז אם יש ציבור שאהבת הטוב אצלו היא בסיסית, אז ממילא גם הוא יוכל ליצור כאומה קשר עם ריבונו של עולם במובן הזה. אבל בציבורים אנחנו לא מוצאים את זה, לזה אנחנו הגענו. זאת אומרת, אם זה לא נמצא, מה שנמצא לצערנו אצל הגויים, שאין אצלם את אהבת הטוב, אז שבכל זאת הם קיבלו אמונה ואולי מוחמד על ידי מה שמו השני, מה שמו זכור הראשי תיבות שלו, לא משנה, פושעי ישראל שעשו הגויים עבודה זרה, אז הם קיבלו את זה. אז ממש שם הדברים נעשו מעוותים. האמונה שבאה מתוך מישראל, הם לקחו את זה, היא שם שזה נעשה בצורה מאוד מעוותת, מאוד עקומה, מאוד קריקטורית. אתה יכול לדבר עם הפופ בשבת בסוף שבוע על כל העבירות שלך, הוא יותן לך אישור, אתה יכול להמשיך הלאה על דעת זה שבשבוע הבא תבוא עוד פעם אליו, תשים כמה גרושים בקופה, תספר לו את הכל וחוזר חלילה. אתה יכול להיות לדבר על אהבת האדם ולעשות נעשות צלב ולהיות רשע מורשע באינקוויזיציה, ועם הפופ אתה מסתדר יפה. הפרדה של העולמות, הפרדה של הכל, כל מיני יצרים של רצח, של שנאה, יוצאים על כל מיני מיעוטים וכן הלאה וכן הלאה, ואתה אחר כך משחק את הילד הטוב והמתוק, כי פרקת את כל הרשע ועכשיו אתה בסדר. שוב חוזר גלגל ושוב תפרוק את הרשע ושוב אתה בסדר. אז זה בגלל שאין בפנים את האהבה, באומה לא זורם, באומות האלה לא זורם את אהבת אלוקים. זה הנושא של אלוקים יושב עליהם וכופה אותם ולוחץ אותם, כי זה לא מתאים להם עדיין. לכן אנחנו לא מוצאים את זה אצל הגויים, אבל אצלנו זה כן קיים, וזה שתי השעות האחרונות. אבל מורשת פלטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל, אצלנו זה נמצא, הסימפתיה האלוהית נמצאת בחוגה הפנימי. אצלנו בנשמות יש סימפתיה, שיש אהדה, יש אהבה אל טוב השם. ומאיפה זה בא לנו? אז הוא ככה אומר בצורה מקוצרת, שבמקוצרת הרגש מעיד והבינה מבררת, שמה? שאלוהי עולם היחיד והמיוחד הוא הטוב הגמור, החיים, האור, הכל, המרומם על כל ומרומם על כל רוממות, וטוב מכל טוב, טוב לכל ורחמה במקום מעשיו, מחיה הכל ושומר הכל, מצמיח ישועה לכל. זה נמצא אצלנו. עכשיו אנחנו לא נעשה את הבירורים שאנחנו מדבר עליהם, אבל זה נמצא ביסוד החיים של האומה הישראלית. והסימפתיה הכוללת הזאת חודרת באומה זו לא רק בפרטיה, כי דווקא בכללותה. דרך אגב, יש לא כל כך דרך אגב, אבל להשלמה, יש בפרק הראשון של אורות ישראל, אז הרב אומר שאי אפשר להגדיר את מהותה של כנסת ישראל, אבל אפשר לדבר על המאפיינים שלה, כמו שאנחנו אומרים כלפי כל משהו מופשט. אי אפשר להגדיר אותו, אבל אפשר לאפיין אותו. אי אפשר להגדיר את ריבונו שלה, אבל ריבונו שלה מתגלה ברחום וחנון ורחפיים, שולט על הכל, מהווה את הכל. זה מאפיינים, זה לא הגדרה של עצמות. אז כשהוא מדבר על מאפיין שלנו, הוא אומר עצמות החפץ של להיות טוב לכל, הרצון של להיות טוב לכל בלו שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים, בין לכמה אתה מיטיב, בין באיכותו של הטוב, כמה אתה מיטיב, לא משנה במה, הרצון הזה להיות טוב לכל, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת היא ירושתה ונחלת אבותינו. זאת הזכות אבות שלנו, זה מה שירשנו מאבותינו. הם היו טובים, ישרים. ספר הישר, הספר של הישרים, כמו שהנציב אומר בהקדמת ספר בראשית, שהם היו ישרים, ישרים במיני עולם. תמות נפשי מות ישרים, אומר בלעם, מתכוון לעבוד. הרגש הטוב הזה, הטוב הזה, טוב הלב, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כך צריך שיהיה מאותר בחוכמה גדולה. יש לו בסיס של תובנות, זה מביא, שמביא אותי, זה גבורה כבירה, לעמוד נגד הרוע שבעולם. עם הדעת איך להוציא לפועל בכל גוונה, וכו' וכו'. יש לזה הרבה מה להעריך, אבל הרב כאן נותן לנו את זה בתמצית גדולה. אני זוכר את התקופה ארוכה שהייתי מתחכה אחרי כל מיני מסמכים ועדויות שמציירים את הדמות של היהודי בגולה בכל מיני דורות. עד היום זה מעניין אותי, כל מיני ספר זיכרון למיניהם, כל מיני ששמבים מקורות וכדומה, ובעיקר בדור הקודם, הדור שהיה בשואה. עשיתי את זה בהתחלה דרך המשפחה, אולי משפחה ענפה מאוד נספתה בתור, בשואה איזה 70 נפש היו, ולא משנה בכל מיני צורך, והדבר שנורא הרשים אותי זה הטוב שלהם, הטוב לב. זה דבר שאנחנו היום לצערנו הרב, בגלל תקשורת שהיא מושחתת מבחינת המידות וכל מיני דברים, האוזניים שלנו שומעות את הרוע. אם אנחנו נעזור רק את התקשורת ונלך למחנה יהודה ונלך לכל מיני מקומות עממיים, אנחנו נשמע את היהודי התומך, האוהב, הרוצה לעזור במקומות הפשוטים, אנחנו, וזה דבר שכל כך אפיין, סגנון הדיבור, היידיש, יש כאלה שלא יכולים להיפטר מהיידיש, לא, מי שמקשיב בלי להבין שום דבר, אתה שומע מין צלילים כאלה, שהכל אומר בעצם, טוב, עושים לך טוב, טוב, טוב. אני לא כל כך מכיר את הלדינו, אבל אני בטוח שיש את זה גם בלדינו וכל מיני צורות דיבור שיהודים דיברו. ואתה מתחכה אחרי האופיים האלה, טוב לב, טוב לב. אצל האנשים הכי פשוטים. זה משהו שהוא, וזה שיגע את הגרמנים. זה אחד הדברים, אי אפשר להסתיר את זה, יהודי לא יכול להסתיר את זה. זה היה בפנים שלו, הם היו יודעים לזהות יהודי על פי הפנים שלו, כי זה פנים מפיקות טוב. זה הפוך מהפנים הגרמניות או הפנים הגויות האחרות של אירופה. הם היו מזהים יהודים לפי הפנים שלו. זה היה נדיר שיהודי דמה למישהו שהוא ארי, ואז באמת הם נצל את זה ובורח. הטוב הזה בכל המוסדות של השואה, אפילו ביד ושם, אז בתקופה האחרונה, עד התקופה האחרונה, אז הם תיעדו את האינפורמציה, את מה שהיה. ולטוב הזה, האמונה וטוב הלב, לא ייחדו, לא תיעדו את זה. בעשר שנים האחרונות קם בכפר הרואה מוסד מאוד מאוד מעמיק, מאוד מאוד מדעי, שבא את הדברים האלה לתעד, את האמונה, את הערכים, וזה דבר חדש בתחום השואה. ואני לא הייתי שם, אבל קראתי על זה, וגם שמכרים שהיו שם, הם סופרים שזה משהו ברמה מאוד מאוד גבוהה ומאוד מאוד מרשים, ומעבירים שם סדנאות בקצבי זמן שונים, לפעמים זה אפילו שנה, לפעמים תלמידים מגיעים שלושה ימים, לא שנה, ומעבירים להם את הסדנאות, ולומדים להכיר את הדור ההוא בעיניים אחרות לגמרי. אני זוכר, לא נעריך בזה, אבל אנחנו ביסודנו טובים, וכיוון שכך, אז אנחנו קולטים את טוב השם, ואנחנו יכולים להתאים את חיינו לפי טוב השם. ומתוך זה אנחנו שייכים לאהבה, ושייכים לכל ההבנות הגדולות האלה שבאות מתוך הנקודה היסודית הזאת של הטוב. מישהו רוצה להגיד כך? אם נזדמן ששכחה את נשמתה, בדורות לפעמים היינו רעים, שנאת חינם או דברים מהסוג הזה, שפיכות דמים או דזרה, אם שכחנו, אם שכחת נשמתה את מקור חייה, שזה שם השם, אם אנחנו חלילה לא דבקים בשם השם, כלומר מזדהים ומתנהגים בצורה תואמת, אנחנו לא טובים. זה אומר ששכחנו את מקור חיינו, אז נסתגלה לה הנבואה להזכירה. אז היו תוכחות של נביאים להשיב אותנו, והוכנו לנו הגלויות לפשט את הקמומיותיה של הסטייה הזאת, עד שסוף כל סוף תנצח בקרבה הסימפתיה של הטוב המוחלט. כלומר, כל ההיסטוריה הארוכה עם הגלויות והגאולות והמצוקות והאיסורים והתוכחות והנביאים וכל התנ"ך כולו, זה מערכת אחת ארוכה ארוכה שנועדה להוציא מהכוח אל הפועל את הטוב האלוקי שבנשמתנו, ומתוך זה להגיע למצב הזה של אהבת האומה לאלוקיה בכל לבבה ובכל נפשה, ברמה הגדולה הזאת של של של, של חיות גדולה, של של עוצמת חיים גדולה, רוממות גדולה. כן,
מה המטרה של הגויים? הם לא צריכים להגיע למטרה של להיות טובים, או שכאילו רק מסתכלים על עם ישראל, או שגם בעצמם יכולים להיות טובים?
הרמח"ל אומר בספר אדיר במרום שיש, הוא אומר את הדברים האלה, והאמת היא שהרב מדבר על זה בדיוק גם, כי יש לו חזקבות התחייה בדיוק, כאילו של כוחים הדברים משם. כנראה שאותו מקור עמד לשניהם, זה כתוב באיזה מקורות בזוהר הקדוש, שיש מצד אחד יש פסוקים שמשמע שהגויים חרוב יחרבו, למשל פסוק כזה, ופסוקים אחרים, נכון, יער בית השם בראש הערים ונערו אליו גויים ואמרו בית השם לכו ונלכה, יורן מדרכיו נכן מלכותיו וכן הלאה, שיש קיום לגויים לעתיד לבוא, בתפילה יקרה לכל עמים. אז איך מיישבים את הסתירה? אז הם אומרים שניהם, נתחיל עם הרחל, נתחלתי עם הרחל, שיש בעצם ארבע סוגים של גוי שהם מבוססים, החלוקה הזאת מבוססת עד כמה הם דבקים ברע. יש ארבע סוגים של קליפות, הוא אומר. יש שלושה סוגים שאין להם תקומה, אין להם תקומה להתנער מהרוע שלהם, והם רעים. והשלושה סוגים של הגויים שמיוחסים לארבעת הקליפות האלה, סופם הגויים גויים חרוב יחרבו, כמו שגם הרע סופו להתבטל מן העולם. אבל יש סוג אחר, רביעי, שנקרא סוג של קליפה שנקרא קליפת נוגה. מי שלמד סטניה שם הרבה מדבר על העניין הזה, שהמאפיין שלה שהיא יכולה להתחבר, תלוי בבחירה של מי שנושא אותה אצלו, אם יכולה להתחבר לרע ולהשבית את החלק הטוב שבה, או יכולה להתחבר לטוב ולהשבית את החלק הרע שבה. וזה תלוי באדם. והגויים האלה שעליהם, שכתוב לעתיד לבוא, שהם, נכון, יער בית השם בראש הערים, נערו אליו גויים, אלה גויים ששייכים לקליפת נוגה, ולהם יש תקומה ברגע שהם יבחרו בזה. ולכן לעתיד לבוא ידבקו בעם ישראל, יבינו שזה עם קדוש, עם השם, סגולה מכל העמים, אתה בחרתם מכל העמים, ידבקו בנו, ומכוח הדבקות הזאת הם יצליחו להתגבר על הרוע ולהופיע אצלהם את הטוב, ולכן הם, יהיה להם תקומה ויהיה להם נצח, וחסיד, כמו שעכשיו גם אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא, אז יהיו עמים, אנחנו עמים רבים, ואמרו מה שיאמרו, בית השם לכו לך, יורם לדרכם, לכם לכותם, מצטטת תורה וגבר שם ירושלים.
אז זה מופיע?
זה, אם אתה רוצה, אני לא יודע איך הספר הזה מצוי היום, ליקוטי אדיר במרור, ויש ילקוט ידיעות האמת, שני כרכים של כתבי הרמח"ל, כרכים קטנים הודפסו בצורה כזאת, בגודל כזה, יש שם דרך השם, יש שם דעת תמונות, זה נקרא מלכות ידיעות האמת, ובסוף הספר יש שם ליקוטי אדיר במרום. יש ספר של הרב, של הרמח"ל בשם אדיר במרום, ספר פנימי, ומשם ליקט העורך שם ליקט את הליקוטים האלה, ושם זה נמצא. עכשיו ברב זה נמצא באורות התחייה, אורות התחייה זה עולם שלם. אולי אני לא אקח, לא אחפש לך את זה עכשיו, בזדמנות אני אמצא לך. הנה, אני חושב. לא. בסדר, בזדמנות. מה נגמר הזמן?
צריך לומר שזה חלוקה פנימית, בחגויים. זה כתוב, וכל השחוך ולא מהמייך. כתוב, משכח מצרים לא יעלו, לא יעלה להם הגשם. מצרים זה בנים של לחם, הכי ארורים שיש. אז כאן לפי נתניה, הנוגה פשוט זה יהודי פשוט, החיצוניות של יהודי פשוט. הגוף שלו לפחות, משהו כזה. צריך להגיד שזה חלוקה פנימית.
הנפש הבהמית שם.
גם בגויים זה לא שיש. מצרים הם הכי ארורים, ערוות הארץ נקראים.
מה הכוונה שזה חלוקה פנימית?
יש גוי יותר גרוע ממצרים. מצרים זה...
מבחינה לאומית.
כן, ואף על פי כן כתוב שהם יעלו לכל אחד לסוכות. צריך להבין שזה...
אז צריך להגיד שזה לא חלוקה לפי אומות, אלא כל אחד לפי מעשה ולפי ההשתדלות. זאת אומרת שבתוך האומות עצמם, כאילו יש גם כן כל אומה ואומה ארבע המדרגות האלה. והטובים שבהם יעלו. יפה.
אני שמעתי מהרב שרקי, מביא מהרמב״ם שיש חלוקה, הרמב״ם עושה חלוקה בין גוי לבין בן נוח. גוי נגיד אסור ללמד תורה ונוח מותר ללמד תורה, הוא עושה שם חלוקה.
מי ששומר את השבע מצוות כאילו?
הוא לא יודע מה הגדרה המדויקת שהוא מוציא מהרמב״ם.
כל הגוי מבני נוח.
כן, אבל הוא עושה הגדרה לגוי שהוא ברמה גבוהה יותר, שזה ממש כאילו הוא יעשה אפילו לפעמים גם דברים מעבר לשבע מצוות מנוח, שיכול להיות מה שכתב הרמב״ם, שגם כל אחד מהאומות יכול להגיע לרוח הקודש, אז כאלה, זה מדבר על סוג מסוים של גויים, ועומד גויים אחרים שהם לא...
לפי הרמח"ל, אז זה כנראה המין, צריך איזו הבחנה מיוחדת כדי, אבל זה תלוי בקליפה שלו, כן. אני לא שם לגמור עם איזה קליפה. הבינה יותר שלמה ומתוקה של דת אלוהות, היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו, אומרים הרוחניים, יחס הנשלמה, הצד הרוחני המלא כאור וכאור והפרחה, אל הגוף אל הדבר הנדרה לקרים לאורה להפרחה.
אני לא... תודה.